אני אגיד לכם משהו שמתאים לקריית שמונה, תשמעו, וגם מתאים למה שקראנו עכשיו. אתם גרים בקריית שמונה, ממזרח לכם מתנשאים הרי ה... הרי הגולה, רמת הגולה, נכון, אתם לרגלי רמת הגולן. מצד מערב שלכם הרי הגליל, הרי נפתלי, הרי נפתלי, ממערב הרי הגליל, הרי נפתלי, וממזרח הגולן. היום באזור שלכם של קריית שמונה עם ישראל שולט על שתי גדות הירדן, גם על הצד המערבי, הגליל, עד ראש הנקרה, וגם על הצד המזרחי, על רמת הגולן, נכון? כלומר, כשאתם מסתכלים גם מערבה וגם מזרחה, עם ישראל שולט גם בצד המזרחי של הירדן וגם בצד המערבי.
אנחנו לא מסתפקים בזה.
אבל זה לא מה שקיים פה. תסתכלו החוצה, בצד מזרח נמצאים הרי ה... גלעד, שם ההמשך של הרי הגולן. רמת הגולן ממשיכה דרומה, הרי הגלעד, ואחר כך הרי מואב, ואחר כך הרי אדום, עד אילת, נכון? יש בעצם שלושה גושים ממזרח לירדן. הגוש של הגולן, שמופרד על ידי, על ידי נהר הירמוך. דרומה, מכירים את הירמוך? נהריים. מדרום לירמוך זה כבר הגלעד. הגלעד בעצם מסתרע עד ים המלח, בעצם עד נהר הארנון, זה לא נחל, זה ממש נהר הארנון, ומדרום לארנון הרי מואב, עד נחל זרד, ומדרום לנחל זרד, מדרום לים המלח עד אילת, הרי דום. חוץ מאשר הרי הגולן, רמת הגולן, כל השאר בידי עם זר, בידי ערבים. ממלכת ירדן נמצאת שם, גם בגלעד, גם בערי מואב, גם בערי אדום. והחובה שלנו והאחריות שלנו היא לתקן את זה. שלא רק אצלכם יסתכלו מזרחה ויגידו אל הגולן ויגידו גם שם עם ישראל, אלא שגם ביריחו נסתכל מזרחה ונגיד גם שם עם ישראל. ושגם באילת יסתכלו מזרחה ויגידו גם שם עם ישראל. נכון, צריך תיקון. למה? מאיפה אני יודע? בדיוק עכשיו, תמיד אני אומר, ממה שקראנו עכשיו עם הנשים האלה שלומדות איתי כבר יותר מ-10 שנים, תראו איזה התמדה. 10 שנים הנשים האלה באות ליריחו ללמוד תורה ביריחו. מחיאות כפיים מגיע להם. מחיאות כפיים. 10 שנים.
המורה בטוח מגיע.
אני גם מגיע.
גם מתחלפות, אבל...
בקיצור, תחשבו על זה ש... בדיוק קראנו כל שיעור, כל מפגש, אנחנו מתחילים עם הפסוקים של סוף ספר דברים. ממש ממולנו, אחר כך ארנה תראה לכם את הר נבו, שעליו, מה זה הר נבו? שעליו? שעליו? מת מי? לא אהרון, משה רבנו, הר נבו, משה רבנו, ממש מולנו. הוא מסתכל מעל יריחו, הוא מסתכל אל בקעת יריחו, כיכר הירדן, ומה שכתוב שהוא עומד על, כשהוא עומד על הר נבו, כתוב ויראהו אדוני את כל הארץ. מה כולל את כל הארץ? הסעיף הראשון, את הגלעד עד דן. אז כאן הגלעד זה חלק מארץ ישראל?
כן.
כך כתוב, ויראהו השם את כל הארץ, נקודותיים, את הגלעד עד דן, ואחר כך את כל נפתלי, זה אצלכם, הרי נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון, ואת הנגב, אבל הסעיף הראשון זה את הגלעד. כלומר, לפי התורה הגלעד הוא חלק מארץ ישראל, ולעת עתה התחלנו במלאכה, במלחמת ששת הימים, כבשנו, שחררנו את רמת הגולן ולכם, היא היום בידי עם ישראל, אבל את המלאכה הזאת לא השלמנו. וצריך להשלים אותה קודם כל בערי הגלעד, שמסתרעים מהירמוך עד ים המלח, ואחר כך כמובן גם את הרי מואב והרי אדום. על כל פנים, הנה שיתפתי אתכם בחלום שצריך ללוות אותם. תמיד אני אומר, כמה מעשי, לא תמיד כל דבר הוא מעשי. גם לפני 100 שנה, כשיהודים אמרו, נבוא לארץ ישראל ותהיה לנו מדינה, זה נראה חלום ולא האמינו. אבל בזכות זה שהם חלמו ולחמו, לחלום ולהילחם זה אותם, לחלמו ולחמו, השגנו את זה. אז לכן אני לא תמיד אומר מתי ואיך, באיזה צורה זה יהיה מעשי. אבל חשוב שיהיה לנו חלום. החלום. והחלום הזה הוא מאוד חשוב. לחלום ולהילחם. ואני מאחל, אתם יודעים, מול הנכד שלי, הנכדים שלי, חלק מהנכדים שלי גדלים בבית שען, קיבוץ עין הנציב, מולם הרי הגלעד, כי מדרום לירמוך הרי הגלעד. ותמיד שאני בא לשם לבקר את הנכדים שלי, הנכד הגדול שלי הוא בסך הכל ילד בן 9, ותמיד אני מאחל לו, אני אומר לו, אתה רואה את הערים ממול? איך קוראים להערים ממול? איך קוראים להרים במזרח? אז הוא אומר לי, הרי הגלעד, הוא יודע את השם. אני אומר לו, אני מאחל לך שכשאתה תהיה גדול, אתה תסתכל על קיבוץ עין הנציב ממזרח למערב, ואתה תגיד, הנה שם, למטה, כמו שברמת הגולן, תמיד הסתכלנו על רמת הגולן מלמטה למעלה, היום אנחנו מסתכלים מרמת הגולן ואומרים, הנה למטה קריית שמונה, שגם אתה תזכה שיבוא יום שאתה תהיה למעלה, ותגיד, הנה למטה קיבוץ עין הנציב. ברכה יפה.
אמן, אמן.
כן, תודה רבה לכם, היו ברוכים. ועכשיו אנחנו בגימל, בדלת. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויתבש שק ואפר, אסתר פרק ד', ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. עכשיו תשמעו, זה באמת דבר מעניין.
זה נורא רגיל ללבוש שק ואפר?
זה המנהג בתנ"ך.
כן,
שמתאבלים ומתענים ובזמן תענית לובשים שק ואפר.
איזה אפר?
אפר ממדורה.
סתם?
כדי לבטא, אני אפר ואפר ואנוכי אפר ואפר. ביטוי של התבטלות וענווה וחזרה בתשובה. אתם זוכרים שננווה, ספר יונה, גם בננווה, המלך וגדוליו לובשים שק ואפר.
זה לא רק יהודי.
זה לא רק יהודי. כן, זה היה ביטוי של...
זה לא אפר של בית המקדש? זה לא...
מן הסתם יש איזה מדרש בעניין הזה. אתם זוכרים, ויקרא יעקב סמלו תו וישם שק במותניו. ותיקח תמר אפר על ראשה כשהיא מתאבלת. בקיצור, האם זה אפר מבית המקדש? אני לא מוצא כאן דבר אחד ברור. הוא מחליט לעשות את להפוך את הפעילות נגד הגזרה, להפוך אותה לפעילות גלויה וציבורית. זאת החלטה לא פשוטה. אתם יודעים שיהודי אמריקה בזמן השואה כל הזמן מנהיגי היהודים אמרו, אנחנו, שאלו אותם, מה אתם עושים? למה אתם לא עושים הפגנות ורעש? והם אמרו, אנחנו פועלים בשקט, בצנעה, בדרכים דיפלומטיות. בסוף התברר שקדחת, הם לא עשו שום דבר.
וגם עשו נגד, הסטיבן ווייז היה איש רשע, נכון?
הוא לא עשה מספיק לפחות.
אבל היו רבים שהלכו...
הוא היה מאוד...
היו, היו שמאוד...
לא דיברו על זה בעיתון.
נכון, היה פעם איזה הפגנה של רבנים, של איזה 200 רבנים ליד הבית הלבן, אבל זה היה כלום. יהודי אמריקה, אתם יודעים שבזמן השואה היו כמעט 6 מיליון יהודים באמריקה. תחשבו על... לא 6, אבל... שהיו רק מיליון יהודים מתאספים ליד הבית הלבן, מיליון. אז באו 200
זה כמו עם פאלרט היום שבהתחלה אמרו צריכים לעשות בשקט ולא לפרסם
לא עשו כלום בקיצור מה שאני רוצה להגיד זה שמרדכי מחליט מיד לעבור לפעילות גלויה ציבורית ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. צריך ללמוד מזה, צריך ללמוד ש שכדאי הקונספציה של להתחיל בדרכים שקטות ודיפלומטיות בדרך כלל זה לא עובד. בדרך של מרדכי כן עובדת, to publicize, לעשות ישר צעקה ציבורית גדולה, אז הרבה פעמים נותן את התוצאות. כואב הלב שבתקופת השואה לא יהודי ארץ ישראל ולא יהודי אמריקה לא פעלו בצורה גלויה.
גם היהודים אבל בתוך עצמם ככה, אלה שהיו באירופה הם גם ככה.
היהודים בתוך עצמם.
אל תדברו, אל תדברו, אל תגידו.
נניח יהודי גרמניה, אבל הם חיו תחת המחבש.
מי שבחוץ.
בשביל יהודי רוסיה.
כן, אבל זה אותו מנטליות.
נכון, וגם זה רק בלחץ של הרב כהנה. זכר צדיק לברכה. הרב כהנה מאוד לחץ לעשות את זה פומבי.
אני הלכתי בעצמי.
והוא די גרר את... אבל גם שם הרבה רבנים אמרו, נעשה בשקט ובשקט.
שם הוא הצליח, בארץ לא כל כך.
נכון, שם הוא מאוד הצליח.
בספר על רב כהנה, אז אשתו גם כן מספרת שההורים שלו בזמן השואה גם כן היו בין הרבנים האלה שהתארגנו.
להפגין ליד הבית הלבן.
היא מספרת מאוד...
אבל זה היו 200 רבנים, אפשר לחשוב.
אבל סטיבן וייז אמר לרוזוולט ממש לא לעזור. הוא פחד על הכלכלה אם יבואו הרבה יהודים. הוא היה ממש נגד עזרה.
קשה לדעת, אני לא רוצה להיות למהר כל כך לחרוץ דין. למרות שהוא היה רבי רפורמי, אז יש גם דין לשון הרע גם על רבי רפורמי.
I
think it's more rumors.
אבל אפילו הם יכולים לעשות זה ברור.
סטיבן וייז היה חבר של רוזוולט, הוא היה יכול להשפיע עליו, הוא לא השפיע, על זה כולם מסכימים.
היו כל מיני דרכים שהם
יכולים. כשבאה אונייה סן לואיס, הייתה אונייה של עשירים, זה לא אונייה של אנשים שבאים כדי ליפול על הכלכלה חס ושלום של אמריקה, ולא קיבלו אותם את העשירים שהיו מביאים הון.
לצערנו.
לא קיבלו.
על כל פנים...
בסיפור של ההצלה של ההורים שלי כאן, אז מסופר אותו מי שהציל את אבי, אחרי שהוא הציל אותו, הוא חשב להציל עוד משפחה יהודית בסלוניקי. אז שהיה לו קשר טוב איתם, אז הוא דיבר איתם. והם אמרו לו... קח קודם את הרייטים שלנו, ואנחנו אחר כך.
וואי, וואי, וואי.
והרייטים אצלו בבית עדיין מחכים. הוא הלך למחרת לראות למה הם לא מגיעים לפגישה. הוא מצא כבר את הגרמנים שם.
שם ירחם.
והאישה מהמרפסת, היא רואה אותו וישר... עדיין.
חשבו.
היא מצפה שיהיה להם קשר טוב עם הגרמנים. ברגע האחרון, באים כבר לקחת אותה.
ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. פסוק ב', ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוסק, עד לפני. כלומר, לא לתוך שער המלך, ששם יושבים כל היועצים, אלא קצת לפני. לשם מותר להגיע לכל אדם. והוא בא בלבוסק, כלומר, אנחנו רואים, הוא מגיע להפגנה. לפני בית המלך הוא לא מסתפק באיזושהי מחאה בגטו היהודי, אלא הוא יוצא עם זה החוצה אל המקום הכי ציבורי והכי פומבי והכי גלוי. באמת זה אסטרטגיה גאונית לדעת מההתחלה לא להאמין בדרכים דיפלומטיות. ובכל עכשיו בעקבות...
הוא גם וגם, מה שאתה אומר, הוא גם וגם.
כן, אחר כך נראה שהוא גם פועל דרך אסתר, אבל קודם כל, עכשיו, חז"ל אומרים, שואלים למה באמת הוא ישר יוצא. תמיד חז"ל במדרשים פחות מדברים על אסטרטגיה של בלימה, איך לעצור את הגזירה, הם יותר מדברים על אסטרטגיה של תשובה. תשובה. כלומר, הוא יוצא החוצה כדי לעורר את היהודים לעשות תשובה. כלומר, הוא נותן לדוגמה, הוא בא ובוכה ומתאבל ו... כדי לגרור אותם בסופו של דבר למה שהם יעשו מיד אחרי זה. אנחנו נראה, הם מכריזים על שלושה ימי צום. עכשיו, בשביל להכריז על שלושה ימי צום צריך שיתוף פעולה, צריך קודם לפרסם את הגזרה. כלומר, המטרה שלו היא לא כל כך לזעזע את דעת הקהל הפרסית האמריקאית, אלא לעורר את היהודים לעשות תשובה, לעשות חשבון נפש. אבל זה בעיניים של חזל.
אבל שאירו את זה, אבל גם כן, שאירו את זה.
נכון. אז,
כאילו.
אבל אני חושב
לא ש... לגמרי.
אי אפשר להתעלם מזה.
לא
שגם האסטרטגיה שלו היא...
כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק.
אז הוא לכן לא נכנס פנימה.
לא, אני אומרת, זה בולט, שהוא בא לשם והוא...
כדי לפרסם את זה. זה הפרסום הכי גדול. כשאתה בא אל שער המלך, שם כל העיתונאים וכל ה... כלומר, זה מרכז העיר, מרכז האימפריה. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע.
אז ככה זה הגיע יותר מהר, בגלל שהוא היה שם?
זה קודם כל מתפרסם בתוך שושן. אבל גם במדינות, זה כנראה קצת יותר מאוחר, לאט לאט זה הגיע לכל המדינות, אבל גדול היהודים וצום מוחי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים.
זה לא היה כל כך מהר.
זה לא היה כל כך מהר, כי הוא נותן את הדוגמה.
אז הוא כבר מיד, יחד עם ה... זה יצא החוצה, יחד איתו.
יחד איתו, והוא גם מציב את המודל. מה צריך לעשות? לצאת החוצה, לפרסם את זה, להתאבל, שק ואפר, לבכות, לצום.
אבל זה נראה כאילו התחבר אל דבר המלך בצורה הזאת. כאילו היהודים הם עשו בדיוק מה שמרדכי עשה להם, הוא ישב בשער המלך. מה שאתה אומר, האסטרטגיה שלו, ככה זה נסופר.
הם פועלים על פי הדוגמה שלו.
אוטומטי כאילו, הם לא יכולים להשתכנעו ממנו. כמו שזה הגיע, גם זה הגיע.
ברגע שמגיעה פקודה והם נבוכים והם לא יודעים בדיוק מה לעשות, אז הנה יש להם דגם, הנה מרדכי, ראש היהודים בשושן, או לפי חז"ל, השליח של יהודי ארץ ישראל, אז זאת התגובה שלו, גם אנחנו נגיב ככה, נכון? זה מה שאת מציעה.
יותר מזה אפילו, כי הוא בא עד שער המלך, הוא לא מסופר שהוא קודם זעק לעם שלו, הוא הלך עד שער המלך. אז איך היהודים במקום אחר שמעו? הם שמעו ביחד, זה כאילו כרוך ביחד, הם שמעו את
הפקודה, יחד עם האינפורמציה, מה מרדכי
עשה. זה נראה כאילו בלי לחשוב הם עשו את זה, בכל השאל זה, אבל צור.
על פי המודד שלו.
אצלנו במצבים שלנו, תמיד שואלים שמישהו יגיד מה לעשות.
אז הנה יש כאן
יוצא לרבים, זה לא הרבים הציעו, כאילו כולם הרגישו הזדהות ובדיוק חשבו על אותו דבר, אלא אני לא יודעת מה זה היוצא הזה, אבל זה כמעט באותה לשון כמו פרסום.
אולי נעיר את זה אחר כך. כל זה דרך אגב, מתי כל זה מתרחש? בי"ג בניסן. אתם זוכרים שמתי כל זה מתרחש? בחודש הראשון, הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך
אחשוורוש. בתוך יממה אחת כל העניין הזה התרחש?
הכל מתרחש בחודש ניסן, לפי חז"ל, זה מתרחש בי"ג ניסן. אני לא חושב שכתוב כאן במפורש מתי, אבל חז"ל, לפי המסורת שקיבלו חז"ל,
ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו.
איפה זה?
בפרק ג' פסוק י"ב.
הנה, י"ב, יש לנו את זה מפורש. מה אני תולה את זה במדרש? אז חז"ל כאן משתמשים, המדרש משתמש בפסוק מפורש, זה לא מדרש. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו י"ג, הנה י"ג, המדרש, אתם רואים, זה נקרא בחור ישיבה, כששואלים אותו משהו, הוא אומר, המדרש אומר, לא, כתוב בתנ"ך. המדרש אומר י"ג, יפה מאוד, התנ"ך אומר י"ג. אתם יודעים למה אני זוכר את זה מהמדרש? כי המדרש אומר שהוא הכריז על שלושה ימי צום, כל זה פורסם בי"ג, בי"ג זה נחתם, בי"ד למחרת, שזה ערב פסח, יצאו הרצים למדינות המלך, ואז זה נודע למרדכי בי"ד, ובאותו יום כשהוא יוצא ויצא וילבש שק ויצא, זה ערב פסח, זה י"ד, והוא מכריז צום שכלל את ליל הסדר. אמר, זה הפעם היחידה בהיסטוריה של עם ישראל שביטלו את ליל הסדר, והיה צום בליל הסדר. זה המדרש, זה לא כתוב פה, אבל זה הבסיס למדרש, זה י"ג בניסן. ותבונה פסוק ד',
לא, אבל כתוב אדר.
לא, באדר זה יצא הגזרה.
לא, אדר זה השמדת היהודים. תוך 12 חודש, י"ג באדר, הפור זה על מתי להשמיד את היהודים. אבל כל זה, הפקודה יצאה בי"ג בניסן. הוא נתן למדינות המלך 12 חודש להתארגן, 11 חודש להתארגן. בסדר? בסדר, לאה?
לא,
זה מסתדר לך?
לא, באיזה פסוק?
פרק ג' י"ב, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב, מה נכתב? שבפסוק י"ג, ב-13 לחודש 12 או חודש אדר, אז להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים.
מתי זה יצא לפועל?
מתי? יש תאריך יעד לביצוע הגזרה, אבל הפקודה ניתנת בהתכנסות, ועידת ונזה, מה שנקרא, ההתכנסות היא בי"ג בניסן, והפקודה יוצאת למחרת בי"ד בניסן.
כתוב בחודש הראשון ב-13 בו.
פרק ג' פסוק י"ב. פרק ג' פסוק י"ב.
בי"ב
כתוב
מתי הגזרה.
מתי זה יצא ולמתי זה נועד. אני חוזר לד' פסוק ד'. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה.
ומה התפקיד של מרדכי שהוא כאילו יושב בשער המלך? מה הוא עושה שם?
לפי חז"ל הוא יושב בשער המלך בתור, לפי חז"ל הוא שליח של יהודי ארץ ישראל. הוא מה שנקרא השגריר הישראלי בשושן.
אבל הוא מעז לשבת בשער המלך, אז זה לא רק בעיני עצמו.
הוא שגריר, הוא שגריר של פחווה. הוא נציג של מדינה,
פחוות
יהודה, היא מדינה.
לא של פרסים, אלא של יהודה.
של היהודים. הוא שגריר,
לא של היהודים בשם,
של שגריר יהודה בשושן.
לא של כל היהודים.
השגריר הישראלי בוושינגטון, לא של כל היהודים. זה לפי חז"ל. מה? לא, אבל שגריר בא לבית הלבן, יוצא, בא לסטייט דיפרטמנט. שגריר מסתובב, הוא יש לו מעמד. הוא שגריר.
זה נראה יותר מזה. נראה שהוא משהו מקורב גם למלך.
נכון.
הוא או שהוא נחשב בתור חכם או משהו, יועד.
זה מעמד במלכות שם. אבל חז"ל תיארו אותו בתור השגריר של יהודי ארץ ישראל בבירה הפרסית. על כל פנים פסוק ד', בוא נחזור לד'. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. מה פתאום? יכול להיות שהיא עוד לא בדיוק יודעת.
היא
לא בדיוק יודעת. מה קורה?
זאת אומרת, זה היה לפני שכל היהודים ידעו.
היא כנראה שם בבית המלך והיא לא יודעת, היא פשוט ממודרת, מנותקת, כן?
אז מרדכי אבל כל הזמן היה בשער המלך, והיא יודעת שהוא בצום, אבל היא לא יודעת כלום.
היא לא יודעת למה.
לא, היא לא יודעת כלום מהרחוב, כאילו, רק מהדוד
שלו.
אולי היא לא הסכימה עם הדרך שלו?
זה אולי אחר כך. אבל כרגע, לפי פסוק ה', ותקרא אסתר להתך מסרסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. זה עדיין לא ויכוח על האסטרטגיה, אלא זה מה קורה איתך. ערב פסח, בערב פסח צריך לעשות הכנות, ליל הסדר, להחליף את הכלים, לעשות את מה, אתה בי"ד בניסן, אתה השתגעת צום בערב פסח, מה קרה? לדעת מה זה ועל מה זה. פסוק ו, ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. שימו לב שמרדכי מדגיש את פרשת הכסף. מסתבר, אתם זוכרים, דיברנו על כך שלהמן יש שתי מטרות. בתור האסטרטגוס הראשי של המלחמה ביוונים, אז הוא צריך שני דברים. א', לאחד את כל מדינות המלך, ואנטישמיות היא אמצעי טוב לאחד, וב', הוא צריך הרבה כסף. ואחת המטרות של הגזרה היא להשמיד את היהודים, לקחת את היהודים עשירים. יהודים עשירים, כמו היטלר. לקחת את הכסף של היהודים, כדי שהכסף הזה יממן את המלחמה. מלחמה צריך לממן. אתם יודעים שהיטלר אמר, זה דבר מדהים, היטלר אמר, אתם יודעים שאנגליה במלחמת העולם הראשונה קיבלה מימון למלחמה במזרח התיכון, היא קיבלה מימון מרוטשילד, מג'יימס רוטשילד באנגליה. לכן הצהרת בלפור, בלפור דקלריישן, ניתנה לג'יימס רוטשילד כהכרה טובה. נתן להם, הלווה להם הלוואה גדולה, וכנראה גם זה היה אחד הגורמים שהיו מאחורי הצהרת בלפור. אבל היטלר אמר, אני לא אבקש טובות מהיהודים, אני אקח את הכסף שלהם. אני לא אבקש טובות, כי הם ביקשו, הבריטים, שהם עם בכל זאת קצת יותר תרבותי, הם ביקשו הלוואה.
הבריטים, אבל הם קאוטרוצקים, אותו הדבר, נכון?
זה נכון. אז פרשת הכסף, כלומר, הוא מדגיש את העניין הפיננסי של הגזרה, שמאחורי הגזרה לאבדם כדי לקבל את הכסף שלהם. ואת פצ'גן, פסוק ח', ואת פצ'גן, כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להתח, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה. עכשיו באה הפקודה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. הוא נותן לה הוראה, עכשיו הגיע התפקיד שלך, הרגע שלך כסוכנת חשאית. אומרת, תמיד יש הרגע שבו מפעילים את הסוכן, יש סוכן רדום, אבל מגיע איזה רגע שאז מפעילים את הסוכן הזה כדי לבצע את התפקיד שלו. הנה הגיע הרגע והתפקיד שלך עכשיו.
אבל אם הוא מפחוות יהודה, אז איך הוא מכניס את אסתר?
לפי חז"ל, להפך, בגלל שהוא מפחוות יהודה, הוא מבין את הסכנות.
אז הוא גר שם כבר ממש,
הוא,
לא?
כן, הוא היה שם בשושן, והוא...
לא שליח...
שליח קבוע, הוא כבר כמה שנים שם, כן, כן. הוא קבוע.
נספח.
כן.
כן.
שגריר. התפקיד שלך לבוא אל המלך לבקש מלפניו על מה לעשות, שתדלנות. אז אתם רואים, הוא פועל בשני מישורים, גם במישור הציבורי, הוא יוצא לשער המלך לבוש שק ועושה צעקה גדולה, אבל גם מצד שני מפעיל ערוץ חשאי את הסוכנת החשאית, את אסתר. אז יש כאן באמת פעילות בשני מישורים, גם הגלוי וגם הנסתר. תת, ויבוא התח ויגד לאסתר.
למה? הנסתר זה קודם. הנסתר קודם זה... הוא הכניס את אסתר. לא. אם זה היה מתוכנה, כן. אז קודם הוא הכניס,
נכון,
את
אסתר. אבל ההפעלה היא אחרי שהוא יוצא את שער המלך. הוא, קודם, הוא לא אומר, רגע, אני
עוד יותר אסתר בסכנה.
אני אפעיל קודם את אסתר. אלא הוא קודם יוצא בלבושק אל שער המלך. ואז אסתר שומעת מה קורה. ואז הוא מפעיל את אסתר. נכון, הכנסה היא קודם, דיברנו על זה.
למה הוא הכניס אותה?
כדי שהיא תהיה תופעל ברגעים כאלה.
אז אם זה לא כל כך חשוב, אז
הוא חזק, זה כן חשוב.
הוא
עובד בשני מישורים. הוא עובד בשני מישורים. קשה לדעת. אחד משלים את השני, אחד משלים את השני. הוא מלמד אותנו לעבוד בשני מישורים. גם מישור נסתר, המישור הנסתר לא צריך לגרום לך לוותר על הגלוי, והגלוי לא צריך לגרום לך לוותר על הנסתר.
אני מצד אסתר, כאילו היא שם.
אני בורחת עכשיו.
להתראות. אז יש הקלטה, אם תרצי, אז ארנה תיתן לך את ההקלטה. הכל מוקלט. ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי. פסוק י', ותאמר אסתר להתח ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. כלומר, היא מסבירה לו את הסכנה שבביצוע המשימה. אני עלולה לקבל גזר דין מוות.
ברור.
כבר היה תקדים. כשהוא התעצבן על ושתי, הוציא
לא
אותה להורג.
א',
הוא לא ידע כנראה את הפרטים, אם היא כן נקראה, לא נקראה, כמה היא הייתה אצל המלך, אשתו של המלך, הוא לא יודע אם הוא כל לילה הייתה, או פעם בשבוע, או פעם בחודש, או פעם בחצי.
לא, היא לא אשתו, אם הייתה אשתו, הוא היה יודע, היא רק שם בארמון.
לא, היא אשתו של אחשוורוש. מרדכי בחוץ, לא יודע בדיוק מה תדירות המפגשים שבין אסתר לאחשוורוש. היא מעדכנת אותו שכבר 30 יום היא לא נקראה, ולהיכנס עכשיו אל המלך בלי הזמנה ובלי אישור ובלי כל הפרוצדורה זה מסוכן. לבד יש אפשרות שהוא יושיט לו את שרבית הזהב, אבל החוק הוא אחת דתו להמית. מי שנכנס בלי שהוא זמן הורגים אותו. למה הורגים אותו? מה היה קודם? בגתן בתרש. מה זה בגתן בתרש?
רצו
להרוג את אחשוורוש. כלומר, אחרי הניסיון של הפוץ של המרד, של ההתנקשות בחיי, ניסיון ההתנקשות בחיי אחשוורוש, יש חשדנות. אחשוורוש מוציא כמו שאחרי רצח רבין, פתאום ראש ממשלה עטוף ושלוש טבעות של הבטחה ושומרים ושטח סטרילי. אז גם כאן, אחרי מה שקרה עם בקטן ותרש, יש הוראות מאוד חמורות. מי שמתקרב אל הארמון, אל בית המלך, בלי אישור ברור ומזוהה, הוא חדתו להמית.
אפילו אשת
מלך. אחת מהמלכות.
גם היא יכולה להרעיל את המלך.
גם בתרש היו כאילו אנשי אמון.
אנשי אמון, בדיוק. לפעמים הסכנה הכי גדולה היא מאנשי אמון.
שרשה לפעם.
לא רק פעם. אתם יודעים, אתם יודעים מי הרג את יוליוס קיסר? החבר שלו, ברוטוס. נכון, גם ברוטוס.
לא, אבל בינינו אנחנו יודעים שאסתר יהודיה, היא לא מגדת, הוא אפילו לא יודע מאיזה עם היא.
נכון, הוא אפילו לא יודע מאיזה עם היא. ויגידו למרדכי, פסוק י"ב, את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. וכאן באים משפטים, פסוקים מאוד חשובים. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, אם את לא תבצעי תפקידך ולא תהיו מוכנה לסכן את עצמך, רווח והצלה יעמדו ליהודים ממקום אחר. חסר כאן להגיד מהקדוש ברוך הוא, אבל זה כנראה הכלל שקבע בעל ספר מגילת אסתר. בעל ספר מגילת אסתר לא כתב את שם השם.
זה לא טכניקה, זה המהות של זה.
זה
כנראה
מכוון. זה משיג את זה בתור טכניקה, לא כנראה. זה המדרגה הנכונה.
נכון, זאת
לדבר סתם, להגיד מילים,
כוונה ברורה, לא לכתוב את
זה. יהיה מישהו אחר, אם לא את, יהיה מישהו אחר.
אבל ממקום אחר זה, יש כאן רמז לאיזושהי אמונה, בהשגחה אלוהית. ההשגחה אלוהית תמצא את הדרך להציל את העם היהודי. אבל את ובית אביך תובדו.
יופי, הוא מקרר את עצמו.
במידה מסוימת, בית אביך.
מה זה בית אביך?
אני חלק מבית אביך.
למה באמת אין שמה שמופיע?
מיד אנחנו נגיד מילה על זה. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
זאת הייתה המטרה.
זה רגע האמת. עכשיו תדעי לך שאני הכנסתי אותך למלכות לא בשביל שתתחתני עם המלך ואנחנו נקבל כל מיני עטבות כי אנחנו קרובים למלכות, אלא כדי להציל את עם ישראל. ואת הגעת למלכות לעת כזאת, כלומר לרגע הזה שבו צריך להפעיל את השפעתך ואת כוחך כדי להציל את העם היהודי. זאת המשמעות. בעצם במידה מסוימת הוא מגלה לה את התכלית של השליחות שלה. כלומר, היא הייתה כנראה עד עכשיו במצב שמרדכי ואסתר עושה את מאמר מרדכי. כלומר, הוא אמר לה תלכי, היא הולכה, היא...
ומטמבלית כזאת תהיה מלכה, שאומרים לה יצא.
אני לא בטוח שהוא...
מאוד מלכה אצל אחשוורוש.
אני לא בטוח שהוא גילה לה, עד עכשיו
הוא... לא הגיוני.
הרושם הוא שהיא פעלה על פי ההוראות שלו, לאו דווקא מתוך הבנה מלאה שלה.
לא פועלת, אחרת היא לא הייתה מתווכחת איתו, הוא אומר לה מה לעשות, אם זה כמו שאתה אומר, אז יאללה, עושים. אבל היא מזדעזעת, היא לא, כן, היא שולחת אליו, סליחים.
אבל עד עכשיו זה לא היה קרור בסכנת נפשות.
לא, רק להכניס אותה לבית אחשוורוש, מה זה כיף. תענוגים. פשוט הוא שלח אותה להתענג אצל אחשוורוש.
תראי, אתם שומעים את הוויכוח ביני ובין מיכל. מיכל מציעה שאסתר הייתה מודעת לשליחות שלה.
לא, זה נורא כיף היה לה, היא ממש הייתה מלכת היופי, והיא חיפשה להיות מלכת אסתר של
אחשוורוש. אז מה היא
חשבה? היא, לפי דעתי, היא צייתה להוראות של מרדכי מתוך אמון גמור שהוא יודע מה הוא עושה.
הוא יודע מה עושה, זה החיים שלה, מה זה הוא יודע מה עושה, זה דבר מהותי מדי, זה לא איזה תרגיל קטן, תתאפרי קצת ואני כבר יהיה בסדר.
אני חושב שאנחנו מכניסים מחשבה אולי טיפה יותר מודרנית.
יכול להיות, אבל זה מוגזם מה שאתה אומר. אתה רוצה שהיא רצתה להיות מלכה, נגיד.
לא דווקא רצתה להיות מלכה, אבל היא עשתה את מאמר מרדכי, כתוב ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. מה פירוש ואת מאמר?
היא מכבדת אותו, לא מציית אותו כמו טמבל, היא מכבדת אותו.
מכבדת ומציית.
היא צעירה, הוא מבוגר, הוא איש חכם.
אני משאיר את זה פתוח. הרי יכול להיות שהיא הייתה מודה.
מתוך, היא מלכה, היא לא איזה ילדונת בעצמתיים.
אני נוטה יותר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, שבעצם כאן הוא חושף את מטרת השליחות שלה, אבל אני משאיר את זה פתוח, אתם יכולים לשקול את שתי האפשרויות. על כל פנים, בעצם מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, את עכשיו חייבת לסכן את עצמך. אנחנו יודעים שמהרגע הזה אסתר הופכת במסורת היהודית לסמל של מסירות נפש, מרעישה שהייתה מוכנה להקריב את חייה למען עמה. למעשה כבר זה שהייתה מוכנה ללכת לבית המלך, להתחתן עם אחשוורוש, זאת הקרבה. היא הקריבה את חייה כיהודייה. אבל כאן היא מקריבה את חייה במובן הפשוט, שהוא יוציא אותה להורג, שאחד דתו להמית. והנכונות שלה לבצע את השליחות הזאת, ולוותר בעצם על הכל, זאת כנראה הסיבה שבגללה הכניסו בסופו של דבר את אסתר לתנך, והספר הזה נקרא על שמה, כי בעצם מסירות הנפש הגדולה היא לא של מרדכי, אלא של אסתר.
אבל יש פה עוד משהו. כתוב, הפעם שמתואר, חוץ ממה היא עושה, אלא מה היא חשה אסתר, זה לפני שכל הסיפור. והגידו לה, ותתחלחה למלכה. היא מתחלחלת לפני כן, לא אחרי שהוא אומר לה מה... מאיים עליה.
היא עוד לא יודעת מה קורה שם.
אבל רגע, אבל הביטוי החזק הוא מה היא, מה תחושתה, אם אני מבינה נכון את המילה תתחלחל, זה ביטוי חזק, נכון?
כן, אבל היא רק, היא עוד לא יודעת, היא מתחלחלת מזה שמרדכי...
זה מה שאני אומרת. כאילו, אסתר במצב רגשי סוער ביותר לפני. נכון, נכון. שהיא יודעת...
היא במצב של ותתחלחל.
כן, בדיוק. ההתחלחלות שלה, אני לא יודעת מה זה בדיוק, אבל זה ביטוי חזק.
אבל הוא דורש ממנה דרישה מאוד...
רגע, אבל אז היא לא מתחלחלת. אז היא עושה. היא בשקט.
כן.
ובסוף שכל היא עושה.
היא מתנווטת כזה.
והיא יודעת מה לעשות. היא לא יכולה להגיד לה את הטכניקה, למשתה, לבוא,
זה באמת גבורה. היא נמצאת למעשה עם הדילמה של עצמה, עם עצמה, אין לה עם מי להתייעץ.
היא לבד.
אבל היא מתחלחלת. אז איך את מבינה שהיא מתחלחלת קודם?
בהתחלה.
לא, אבל היא עוד לא יודעת כלום. היא רק יודעת שמרדכי...
היא מרגישה שמשהו נורא קורה.
אז אני אומרת, אז אתה רואה איזה עוצמה של בן אדם. זה היא מתחלחלת. אחר כך, מהחלק של עצמה...
היא תורמת עצמה.
היא עושה.
שם היא קרת רוח.
לא יודעת אם היא קרת רוח, היא לא קרת רוח, אבל היא עושה.
שם אמינה.
כן. מסתבר שהיא מבינה שזאת, כן, שזה הרגע שבו...
לא צריך להסביר לה יותר מדי, היא מבינה.
ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, ועכשיו בא בקשת אסתר, לך כנוס את כל היהודים, את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי.
מה זה הולך?
ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי הצום, כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חטאת כאשר עבדתי עבדתי.
מאיפה לקחה את הרעיון של שלושה ימי צום? ועוד שזה כולל את פסח.
למה? כי מרדכי כבר הכריז על צום. פסק ואפר יצא לרבים.
תשמעו.
בדיוק.
מאיפה היא לקחה שלושה ימי צום? אני פותח תנ"ך. תמיד צריך לפתוח תנ"ך.
אני קוראים לך.
אני...
מה, שלושה ימים?
אני פותח תנ"ך. לאן אני אלך? אני אלך לספר יונה. האם יש לנו את זה כאן? זה מהלך שלושת ימים. מהלך שלושת ימים.
שלושה ימים, זה
חמור
מאוד.
כן. אתם שואלים בצדק.
יש שלושה ימי, לא צום, אבל התכוננות לקודש לפני מעמד הר סיני. אותו דבר.
לא, שלושה. שלושת ימי הגבלה.
גם אותו דבר, כשנכנסים לארץ, זה גם כן שלושה ימים.
שלושה ימים. לפני מעבר הירדן. ספר יהושע.
אז כנראה מספר שלושה בעלה מזה.
כלומר, שלושה ימים זאת... 30 יום. זה מסה קריטית של זמן שמאפשרת לעבור תהליך רציני, עמוק, לפני הכניסה לארץ, לפני מעמד הכנה. ולכן, יום אחד...
זה קשה אבל להחזיק בחיים. אל תאכלו ואל תשתו. כאילו, לא לשתות שלושה ימים. אל תאכלו ואל תשתו.
נכון.
כבר על סף, מי יכול לעבור את זה?
חז"ל אמרו ששלושה ימים אלו היו י"ד ט"ו וט"ז בניסן. הוא ביטל מרדכי בגלל הצום מצוות אכילת מצה ומרור וארבע כוסות את כל ליל הסדר.
איך, איזה העזה. איך לא התקוממו נגדו היהודים, הדוסים? לא שוחקת. לא נורמלי? מה אתה עושה? מה אתה חושב שאתה עושה?
וכאן הוא שואל, ובאמת, וכאן הוא שואל, הוא באמת שואל, יש מקום לשואל לשאול. הדבר ידוע, שאין רוב, הנה, זאת השאלה, מיכל. הדבר ידוע, שאין רוב הציבור יכול לעמוד בצום של שלוש יממות רצופות.
בן אדם
גם לא לאכול וגם... ואיך גזרו מרדכי ואסתר צום כזה על כל יהודי העיר, כל יהודי שושן. ויש לומר שמחמת הסכנה החמורה לכלל ישראל גזרו צום גדול וחמור שלא כרגיל.
טוב, לא כרגיל, אבל מי יישאר חי בסוף? אסתר בעצמה, איך היה לקוח אחרי שלושה ימים לדבר אל המלך? בכלל לעמוד על הרגליים, אני יודעת. טוב, יקחו אותה.
יש פירוש מעניין. יש פירוש מעניין. יש כאן פירוש מעניין. יש מי שפרש.
היא אמרה, קיבלתי כוחות מאיפה שאני לא יודעת בכלל.
מהשמיים.
כן.
אוי, זה דבר מעניין. תשמעו. לילה ויום, יש מי שפרש שהם צמו בלילה וביום, אבל בין השמשות, בין שקיעת השמש לצאת הכוכבים, זה נקרא לא יום, לא, זה נקרא לא יום ולא לילה, זה כבר לא יום כי שקע השמש, זה עדיין לא לילה כי לילה, אז ב-20 דקות האלה שבין יום ללילה, ב-20 דקות שבין עלות השחר לנצח חמה, היו אוכלים ושותים. כלומר בעצם שלוש יממות צמו, אבל עם הפסקות.
לא, בשביל להישאר בחיים. זה לא, זה צום נורא קשה.
זה בלתי אפשרי.
זהו, אחרת מי יצום?
זה באמת מעניין, שהנה אתם רואים, יש פירוש
ששלוש
יממות, כן.
אחרת אי אפשר להישאר חיים.
אבל בהחלט ייתכן ששלוש יממות מה שמזכירה לאה קשור למעמד
הר סיני. אולי כי כתוב גם אנוכי עצום כן, אולי במה שהיא חוזרת על זה ואומר עצום כן, לא, אולי יותר דורש איזה הבהרה.
גם אני אשתתף בצום הזה.
כן, לא, אבל היא אומרת גם אני עצום כן, ככה באופן מסוים כזה שאפשר לחיות עם זה, אחרת מה?
גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי עבדתי, מה שיהיה יהיה. אבוא אל המלך אשר לא חדת, הכוונה היא שלא על פי הנועל והפרוצדורה הרגילה, כי היא לא הוזמנה, וכאשר עבדתי עבדתי, מה שיהיה יהיה.
אני כבר עצום 3 ימים, אני אשאר חיה.
אני מפרש את זה אחרת, כאשר הרי בן כך יצאה גזרה על כל היהודים, ומן הסתם גם ימצאו שגם אני יהודיה.
ברור.
ולכן ממילא גם הגזרה חלה עליי, אז אם אני אמות אז מצבי לא יהיה יותר רע, כן, לפחות אני אמות בגבורה.
מה יש לי להפסיד?
בדיוק, כיוון שהגזרה יצאה על כל היהודים, אין לי מה להפסיד, בדיוק.
ובכל זאת, זה ענק.
אבל זה מסירות נפש.
ענק.
זה ברור שזאת מסירות נפש גדולה.
היא אומרת, זה הגיוני, שכבר זה יוודא, בסופו של דבר יוודא, שאתה במלך אספת אותי בזה שאתה אומר לי לעשות ככה וככה. אז יוודאו, מה, סתם היא תלך למלך? אז אני במלך בתוך הסכנה הזאת. אז אני גם שייכת אליכם.
אני חלק מהגזרה, ולכן...
עם כל זאת, לעשות את זה.
נכון.
לעשות את זה, זה קשה. אפילו אם אני...
ברור, זה לא מוריד ממה שהיא יחדה.
הגזרה היא רק עוד 12 חודש, ולך תדע מה יהיה.
לא רק זה, בכלל. לעמוד מול השוטרים של המלך, לעמוד מול המלך, לעשות את זה.
ברור, זה לא מוריד מזה, רק אני יודעת, היא חושבת כאילו בכל רע, מה עובר פה.
כמו שרציתי להגיד שלא להוריד ממנה.
זה לא מוריד ממנה.
מפרגן לה את הכל.
בכלל לא מוריד ממנה, אבל זה הופך את זה למשהו ריאלי, ולא איזה סיפור מעשיות מבת המלכה והמלך.
מה נתן לכוח להיות אמיצה? הידיעה שכביכול אין לה מה להפסיד.
לא, לא שאין לה.
זה מה שאת אומרת.
לא אמרתי פרקטית שאין לה מה להפסיד. זה לא, אני לא אמרתי שאין לה מה להפסיד. היא אומרת, אתה מסכן אותי. קודם שם הכנסת אותי ואף אחד לא אמרתי איזה עם אני. אבל עכשיו אחרי שאתה עושה כאלה פעולות גלויות וכולם צמים ואתה דורש ממני לסכן את עצמי לבוא למלך, אז ברור שיקשרו את זה שאני גם... אתה חושף אותי נגיד, במילים אחרות.
נכון.
אז
אני נחשפת, כי ברגע שאני מבקשת על עמי, אז כולם ידעו שאני יהודיה.
אז אני גם עצור, אז אני צמה. כן, אז אני עושה, אז אני עושה. אני לא נשארת באמת לגמרי חבויה כבר, אבל אני אעשה ככה.
הליצנים, ליצני הדור אומרים, היא צמה, כדי לעשות דיאטה.
אבל אז הייתה קודם צריכה לצום, לא
כדי שהיא תמצח בני המלך, ליצני הדור.
אחרי שפתמו אותה בתהליך,
אולי הוא אהב שמנות.
מי יודע. ויעבור מרדכי ויעס ככל אשר ציוותה עליו אסתר. הוא עושה ככל אשר ציוותה עליו אסתר. כלומר, בעצם אנחנו רואים שגם היוזמה של הצום היא יוזמה של אסתר.
הוא עשה מה שהיא אמרה, זה לא איזה דונת נערונת שמה שהוא אומר.
עד עכשיו היוצרות מתהפכות. עד עכשיו את מאמר מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. עכשיו
לא עכשיו, היא מלכה.
יש לה מעמד מלכותי, זה לא סתם, אבל כמובן היא לא מצווה עליו כמלכה, אלא היא מבקשת. היא מבקשת. תשמעו, הדבר המעניין הוא שחזל, ועכשיו אני עוד פעם מתקשר אל מה שלאמרה, חזל באמת אמרו שזה היה, שלושת הימים האלה היו כמו מעמד הר סיני חדש. קיימו מה שקיבלו כבר. מכירים את הביטוי הזה? קיימו וקיבלו היהודים. שבשלושת הימים האלה הם קיבלו מחדש את התורה. הם בעצם חזרו אל היהדות שלהם. היו כאן שלושה ימים באמת של חשבון נפש וקבלה מחודשת של התורה. העם היהודי באמת התבולל. זאת המציאות בפרס, בבבל, התבולל. והגזרה והזעזוע והטראומה גרמו לכך שבשלושת הימים האלה עם ישראל ניצל את שלושת הימים האלה ועשה תשובה וחזר לעצמו
בבת אחת,
זה סוג של בבת אחת, והתוצאה של של הצום הזה הייתה, התוצאה הייתה, אתם מכירים כבר את התזה שלי, התוצאה הייתה עליית עזרא ונחמיה. כלומר, זה שעזרא ונחמיה עלו לארץ ישראל אחרי גזירת המן, זאת הייתה תוצאה של התשובה.
רגע, אני רוצה לומר משהו.
שהייתה באותם שלושה ימים, כלומר באותם שלושה ימים
התהפך לבבם,
כן, כן, מיהודים שכבר חיו בגולה, כאלה אמריקאים שאמריקה is the promised land וכל השטויות האלה,
וכך אותם להזדהות.
אני עכשיו מבין שמשהו נורא קרה ואני צריך לעשות שינוי דרמטי.
מסוכן פה, רודפים אותנו,
מסוכן פה, אם כי גם בארץ ישראל עדיין אני בתוך האימפריה הפרסית, הם לא יוצאים לחירות, לא מקימים להם מדינה עצמאית, אבל גם תחושת הסכנה, אולי גם תחושת הפיזור, זה שאנחנו מפוזרים הופך אותנו לוונדרבל יותר, לפגיעים יותר, לכן צריכים להתחיל להתכנס
ולהתרכז. אנחנו מסוגלים, הנה הייתה לנו מלכה, ומרדכי היא איש חשוב, אבל אם אנחנו, יש לנו כוחות, אז אנחנו
צריכים לנצל אותם לתקומה לאומית.
גם המלך כיבד אותם, כאילו.
תזכרו שבית המקדש כבר קיים.
נכון.
ואנחנו הזנחנו את בית המקדש, ואנחנו הפקרנו את ארץ ישראל.
השאלה.
יש כאן איזה מערכת שלמה שכנראה, חזל עושים את הקישור הזה. חזל עושים את הקישור של עזרא ונחמיה, שעזרא ונחמיה עלו בגלל עשרת טבעת, גדולה עשרת טבעת, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות, שבגלל עשרת טבעת, כלומר, איך שכתוב, ויקח אחשוורוש את טבעתו ויסירה ויתנה לאמן. כלומר, בגלל הגזרה של אמן וכל מה שהיא גררה, עם ישראל חזר לעצמו. חזר למסלול יהודי יותר, וחזר למסלול ציוני יותר. עזרא ונחמיה עולים עם העילית של העם לארץ ישראל. אז בסך הכל, עילית, הכהנים. הכהנים לא עלו בעלייה הראשונה. הכהנים עולים עם עזרא. עזרא ונחמיה הם ממש בנהיגה. כן.
אני רוצה לשאול, האם באמת זאת הייתה חזרה בתשובה על קיום המצוות שולחן עורך, או של הציונות,
או של ארץ ישראל? חז"ל אומרים שנהנו מסעודתו של אותו רשע, שאותו דור היה די דור של מתבוללים, הם באו למשתה של המלך, והיו
שולחן עורך שלך,
כן, והם היו עם המלך. ואנחנו דרך אגב גם יודעים שלמשל השמות, אתם יודעים ש שאסתר ומרדכי זה שמות
פרסיים, מה זה אלים, לא שמות פרסיים, של אלים.
אבל היה כנראה תהליך של התבוללות, והזעזוע הזה גרם להם לחשבון נפש ולתשובה.
דווקא, מיידי.
אולי אפילו יותר ממצרים. במצרים הם לא שינו את שמותם, נכון?
נכון. במצרים הם נשארו ראובן, ירדו ראובן ושמעון ועלו ראובן ושמעון. אבל כאן ירדו ראובן ושמעון, חזרו מרדכי ואסתר, שזה שם פרסי.
חז"ל אוהבים לדבר על זה, או לא חז"ל, לא יודעת מאיפה אני קיבלתי את זה, שכרצון איש ואיש, אז יש אנשים שאומרים כן, כל ההכשרים וככה, כי הם שמרו על כשרות אבל פספסו את הנקודה הלאומית. אני לא יודעת אם זה נכון ועל מה להסתמך.
זה
מה, מצוות
פרטניות? זה אולי מדרש אקטואלי כלפי יהודי בבל. זה מה שנקרא מדרש אקטואלי.
ניסיון
לא פרשני, אלא מדרש אקטואלי. ניסיון להשתמש במגילת אסתר כביקורת על יהודי בבל. בבבל באמת התפתחה דתיות שהיא מאוד מאוד מרוכזת ב שמירת ההלכה בבבל? בתחום הבית והמשפחה והקהילה.
מה עשו בבבל? איזה תקופה?
אחרי חורבן בית שני, השלישית רביעית. אבל התנקרות מוחלטת למימד הלאומי. אין ארץ ישראל ואין בית
מקדש.
להיות יהודי בבית? לא, לא בחוץ. להיות יהודי, אבל בלי קשר לארץ ישראל.
לעם.
לעם. אלא אני יהודי שומר כשרות, יש לי את הבית כנסת שלי, כמו יהודי ממוצע בבורו פארק בניו ג'רסי, יהודי. דווקא בניו ג'רסי יש הרבה ציונים. בלייקווד, כמו יהודי בלייקווד. לייקווד
זה
בניו ג'רסי.
אז שמה? כן ציונים או לא ציונים?
לא, בכלל לא ציונים, בכלל לא ציונים.
שחורים?
יש לך אגב, יש הבת שלי הייתה לפני שנה באמריקה במחנה קיץ, קמפ שושנים. היא אמרה לי שאני בלייקווד. אמרתי לה, מה את בלייקווד? לא, אני בלייקווד פנסילבניה.
יש גם לייקווד בפנסילבניה.
בטח יש הרבה לייקווד. בקיצור, אז כן.
ניו ג'רסי זה אותו גודל כמו ארץ
ישראל. מדינה, מדינה. סטייט, ניו ג'רסי סטייט. על כל פנים.
זה מצפון לניו יורק?
ניו יורק הרבה יותר גדולה.
עומד גם פה יעד.
סטייט הרבה יותר גדולה. על כל פנים, זאת נראית יותר ביקורת כלפי יהדות בבל. כאן באמת כנראה הייתה התבוללות גדולה. ו...
אבל מיד שהגיע, זה, אני, כאילו, זה אולי בגלל זה גם אמרו שזה קיימו, כמו קיימו וקיבלו, כי הגזרה של המלך הגיעה, כאילו הם לא חושבים.
יש כאן משהו פתאומי כזה.
מיידי, לא, מיידי כמו שנאמר ככה, הם קיבלו מיד, כולם יצאו כולם, ושק ואיכפי רוצה לרבים, מיד הם עם אחד, כאילו הם פועלים בתור...
התגובה היא מאוד מיידית.
אבל גם ציבורית, היא לא אחד-אחד יוצא לרחוב, אלא שק ואיכפי יצא לרבים. זה מדגש.
כן, זה קצת מפתיע מה שאת אומר. המיידיות, נכון, המיידיות די מפתיעה, התגובה... אבל
הישו שם נבוכה, זה מפוזר.
באופן כללי, ברור, מיכל צודקת, שמורדכי, התגובה המיידית שלו, היא נתנה כיוון.
היא חדה את כולם. לא, היא גם גרמה לזה להיות עם.
לתגובה לאומית. כלומר, כולם, הנה, יש מישהו מתייצב, כולם אחריו.
כי מורדכי לא הגיע בתור בן אדם פרטי.
הוא עושה פרובוקציות, ו... קיצוני וממש כהנה כזה, לא?
נכון, לא כולם. הוא רצוי לרוב אחד, לא לכל אחד.
נכון. צודקת, היו כאלה שאמרו, אתה קיצוני, עשית פרובוקציות, אתה גרמת את זה, אתה הבאת עלינו את זה.
כן, אה? כן, הוא הביא.
ואין לוח זמנים?
זה מדהים.
זה אין לוח זמנים, תגיד לי?
לא, לפי לוח הזמנים של חז"ל, הכל היה מיד, מיד, מיד.
זה טיפול בהלם.
האספה הייתה ביוד ג', הפקודה יצאה ביוד ד', וכבר ביוד ד' מכריזים על צום של יוד ד'.
לא, אפשר להגיד, זה השנה שזה הגיע לכל מדינה ומדינה.
לא, היו בוודאי.
או בגלל שלא התכופף, זה כבר כמה חודשים שהוא ממש קופץ בעיניים של
מי ידע על זה?
של הזה.
גבירותיי ורבותיי,
מי ידע?
הגענו לפרק ה', יפה.
למה לא? שלא הייתה
למה לא? תקשיבי, זה תעוזה גדולה.
נכון, אז ידעו בשושן, אבל זה היו מפוזרים.
הוא עובר,
הוא דעת על מלך. גבירותיי ורבותיי, אין ספק שכאן אנחנו מתחילים לגלות לאט לאט את גדולתה של אסתר. שהיא לא אישה פשוטה. לא איזה נערונת קטנה שעושה את מאמר מרדכי. לאט לאט היא מתבלטת כאישה עם... עוצמה, עם יוזמה, עם רעיונות, עם תוכנית, גם כלפי היהודים, גם כלפי אחשוורוש. לאט, ואנחנו נלך ונראה את זה יותר ויותר.
כן, איזה
עוצמה, איזה כישרון. אבל אתם יודעים, כאשר עבדתי, עבדתי, חז"ל אומרים שזאת נבואה.
למה?
למה? כי היא אומרת, אני עבדתי לעם היהודי, כי הבן שלה, לפי חז"ל, היה מלך פרסי. אני עבדתי לעם
היהודי. אני כבר
עבדתי. אני עבדתי. אני לפחות אציל אתכם, אבל אני באופן אישי...
כבר התחתנתם, אתה שלחת אותי להיות אישה של אחשוורוש?
הצאצאים שלי כבר לא יהיו חלק מהעם היהודי.
למה?
כי לפי חז"ל...
אבל היא האישה, היא יהודיה, הילדים הולכים לפי האימא.
נכון.
הבן, אבל
הנכד פרש. הבן כבר לא קיבל...
אני לא יכולה להתפטר מהתפקיד.
והבן כבר היה, לפי מסורת חז"ל, דרייבש השני, לפי חז"ל היה בן של...
למה, אבל למה?
כי גם אם מבחינה הלכתית אתה עוד יהודי,
לא הלכתית.
אבל ברגע שאתה מלך פרסי, אתה פרסי. אתה פרסי. היא עבדה, ואחר כך כמובן ההמשך, כמובן
בהמשך. אבל היא יכלה לברוח מהעמוד.
כן, למה?
כאילו סתם. לא, כאילו מה הקטע?
היא אומרת את זה, אני מבלה מזה. אנחנו נראה בהמשך של המגילה. היא הבינה שעכשיו התפקיד שלה להישאר...
הוא רק מתחיל.
בדיוק, הוא רק מתחיל. וואו. להישאר במעמד שלה כדי למנוע הישנות של גזרות וכדי... בקיצור, היא... מסירות הנפש שלה התבטאה לא רק בזה שהיא הייתה מוכנה לסכן את חייה, אלא בזה שהיא אמרה, אני עוזבת את העם היהודי ואני עכשיו חלק מהפרסים, אבל אני בשליחות.
לא, כבר הכניסו אותה, זה כבר קודם, מרדכי הכניסו אותה.
אבל כאשר עבדתי, היא מבינה שזה רק ההתחלה, שמכאן ואילך היא כבר לא חלק מהעם היהודי. נכון. אנחנו לא יודעים, כמובן, אין לנו מסורת, אין לנו בדיוק, עד כמה שאני יודע, תיעוד. אין לנו תיעוד בארכיון הפרסי.
לא הפרסי, שלנו.
אבל במסורת חז"ל, דרייבש השני, שמלך אחרי קסרקסס, אחרי אחשוורוש, היה הבן של
אסתר. אבל למה אצלנו אין, לא נשמע, סתם הלך לאיבוד? לא כולם אז ידעו?
ידעו, אבל זה לא מופיע בתנך. בתנך לא מוזכר שבנה של אסתר היה מלך פרסי, כן. אבל...
אז בעזרה ונחמיה אין רמז?
לא, בעזרה ונחמיה עדיין יש המלך שם הוא ארתחשסטה. את צודקת. מי שמלך אחרי אחשוורוש היה ארתחשסטה, ואחריו היה דרייבש השני, הבן של אסתר. אז בעזרה ונחמיה יש לנו רק את ארתחשסטה, עדיין לא את דרייבש השני. טוב, אז הנה, הוא כבר שתיים צריך לסיים, אז תודה רבה לכם, בעזרת השם פרק ה', בעוד שבועיים זה בסדר.